שלום מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא, כאן גל דרורי, והיום אני איתכם בפרק דרך המטפל. אני רוצה לפתוח בשיתוף סיפור, תרים מהקליניקה. מגיע אליי ילד בן סביבות גיל 10, שהתלונה העיקרית הייתה שיעול, ולא שיעול של ימים או שבועות, חודשים, אפילו יותר. ואחרי הרבה בירורים רפואיים וניסיונות של כל מיני תרופות, סטרואידים, כל מיני דברים, וכלום לא עוזר, מאוד מייאש את ההורים, מתיש גם את הילד כמובן, ומבחינת בירורים, אז זה ממש, כבר אחרי ששאלו כל מיני דברים מבחינת דרכי נשימה, אז מתחילים להסתכל, אולי זה איזושהי בעיה נוירולוגית, ורופאים מתחילים להדביק כל מיני תוויות של מחלות שאני אפילו לא אגיד, וזה מלחיץ, וההורים רגע לפני שהם הרגישו שהם מתחילים ליפול לתוך הסיפור הזה של בירור רפואי בלתי פוסק, שבעצם מעלה כל פעם רק עוד שאלות ועוד בדיקות ולא נותן פתרונות, אז החליטו לנסות טיפול טבעי, וטיפול היה מדהים, תוך, אנחנו עדיין בתהליך, וזה משהו שאני יודע, גם שיש שיפורים, זה צפויים להיות עליות וירידות, זה יהיה איזושהי דרך לעבור, וככה זה עם בעיות כרוניות, אבל כבר תוך שלושה טיפולים, שיפור מדהים, בטיפול השלישי, בעצם ההורי של הילד כבר אמר לי שזה שיפור שהוא לא יאומן, הילד ממש כמעט הפסיק להשתעל לגמרי. ישועה, האבא אמר, דיקור, צמחים, הנחיות קצת ליום יום, וזהו, שזה עובד, זה עובד, וזה מדהים. ואולי זה מקום רגע להגעת בה, אם אני עושה פרק על דרך המטפל, על הדבר הנהדר הזה ועל הסיפוק הגדול שיש בעבודה בלעזור, בלשנות חיים של אנשים, ולהיות במקום הנכון, ברגע הנכון. זה מזכיר לי סיפור על לי שי זן, אחד מהרופאים הסינים הגדולים בכל הזמנים ברפואה הסינית. ולי שי זן אומר שברגע שנותנים את הצמח הנכון ברגע הנכון, זה כמו שמקישים על תוף, שמקישים על אור של תוף, וזה ישר מוציא צליל. כלומר שזה עובד. כתב את זה אחרי שהוא טיפל בעצמו בעזרת צמחים, באיזושהי מחלה מסכנת חיים, והצמחים עזרו לו לצאת מזה. ואני מאוד אוהב את זה, שלפעמים שנמצאים ברגע הנכון ומשתמשים שוב, בצמח, דיקור, במקרה הזה גם היו, למשל בטיפול שציינתי, אז שילבתי גם עבודה עם ויברציות עם קולן על נקודות, ועבודה קצת עם קערה טיבטית, ו עוד כמה דברים. אז זה איזשהו מסר שרציתי לפתוח בו. ורציתי בעצם לשתף על, בעיקר על הבחירה שלי להיות מטפל, זה הנושא שהפרק כרגע מתרכז. רציתי לתת איזושהי תוספת של באמת גם לגעת בסיפוק של להיות מטפל. ואני באמת נמצא בהודיה מאוד גדולה על המקצוע שבחרתי, ועל זה שבעצם יש לי הזדמנות ויש לי את הזכות לעזור לאנשים להיות בריאים יותר, להגשים את עצמם בעולם בצורה טובה יותר. כי כשכואב לנו, כשקשה לנו, כשאנחנו סובלים, אנחנו נכנסים הרבה פעמים לתוך לופ של עצמנו, וכשאנחנו מרגישים טוב, אז באופן טבעי אנחנו מגשימים את עצמנו טוב יותר בעולם. אז זה נחמד לנצל את הבמה כדי להגיד תודה להגיד תודה על המקצוע שלי. יש עוד הרבה דברים שאני רוצה לשתף על הדרך, על הבחירת התמחויות בתוך המקצוע. חוויות מהקליניקה, חוויות מהלימודים. אז אני אסיים את החלק הזה, ועוד רגע יש לכם את החלק המלא, את כוונת המשורר מלכתחילה. זהו, תקשיבו לפתיח ומוזמנים לצאת איתי לדרך של למה בחרתי להיות מטפל. המשך האזנה נעימה.
שלום מאזינים ומאזינות. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. אני גל דרורי, מעודד אנשים לחיות חיים בריאים, ובפרק היום אני אשתף על דרך המטפל. פתיח ומתחילים. אז לא מזמן פגשתי קולגה שמאזינה לפודקאסט. היא החמיאה ואמרה לי שהיא ממש נהנית מהפודקאסט והתכנים, אבל היא הייתה רוצה לשמוע קצת יותר אותי. ובאמת מרגיש שהגיע הזמן להיות קצת יותר באור. אמנם אני הקלטתי והעליתי לפודקאסט כבר כמה פרקי סולו קצרים של אפרמציות, אבל בעצם אפשר להגיד שלא עשיתי עוד ממש פרק סולו. כמו עכשיו שאני מדבר ומשתף. אז הנה, אחרי 60 פרקים בפודקאסט, הגיע הזמן. וחשבתי להתחיל עם שאלה ששואלים אותי הרבה. יש כל מיני שאלות ששואלים אותי לעתים קרובות. איך הפכתי להיות מטפל? איך נהייתי מטפל? מה הוביל אותי להיות מטפל? זה שאלות שאני שומע המון. בעיקר מטופלים בקליניקה, אבל גם במפגשים עם אנשים חדשים, השאלה הזאת עולה בסגנונות שונים. ומה התשובה? האמת, תלוי מתי ואיפה תשאלו. בזמנים ובסיטואציות שונות, עולות בתשובות שונות. אז בפרק היום, אני רוצה לשתף דווקא לא בנקודה אחת מסוימת, אלא בדרך. אני אפתח בסיפור על האהבה הגדולה שלי לצמחים ולצמחי מרפא ותבלין במיוחד. אז יום אחד אני ודנית, האישה שלי, שבזמנו הייתה חברה שלי, טיילנו בגן הנדיב. מזג אוויר מושלם, המקום יפהפה, מי שהיה שם יכול לדמיין כמה יפה, כל ירוק, פורח, מגוון, סימטרי. יש שם משהו כזה ממש הרמוני. וכשהתחלנו ללכת ולעשות את הסיבוב בשבילים, היו שם כמה נגנים, אחד היה אפילו עם כינור, אווירה מאוד רומנטית, ואנחנו הולכים בשבילים, והרגשה נעימה כזאת. ובשלב מסוים, תוך כדי הטיול בפארק, אנחנו רואים בחור בלייב, בחור צעיר, קורא הברך, מציע נישואין, ממש לא רחוק מאיתנו. אנחנו בדיוק תוך כדי הולכים בשביל, והידיים שהחזקנו ככה, המגע התחזק, היה כזה אות הזדהות לתחושה, הייתה הרגשה של התרגשות באוויר. ואז הגענו לאזור של צמחי התבלין, ואני ממש עפתי מהריחות ומהחוויה שאפשר לגעת ולראות ולהריח ולטעום, ממש להפעיל את כל החושים. ואמרתי לדנית, דנית, אני חושב שהאהבה הגדולה שלי בחיים היא לצמחי מרפא. ודנית, שעדיין הייתה באווירה של הצעת הנישואין, נעלבה. לי לקח קצת זמן להבין למה. היום אני כבר לא זוכר איפה בדיוק למקם את הסיפור, אם זה לפני או אחרי שהתחלתי ללמוד רפואה סינית, אבל בכל אופן זה אי שם בהתחלה. ומכאן השתף, למה בכלל ללמוד רפואה סינית? למה הבחירה של ללכת ללמוד רפואה סינית. אז ברפואה סינית היה משהו שנראה לי מיוחד, וגם היה בזה משהו קצת גם היסטורי, גם מאוד מסקרן, מעין עולם שלם שעניין אותי, הרוצים שעוברים בגוף, המרידיאני, מצ'י, נקודות הדיקור. וגם הצמחי מרפא, שהם חלק גדול ומשמעותי מרפואה סינית, והייתי מאוד מאוד מחובר למקום הזה. וגם זה נראה לי, אני כבר ידעתי שאני, הייתה לי תחושה שאני רוצה להיות מטפל, ורפואה סינית נראה לי פשוט משהו שהוא מאוד רציני ומאוד מסודר ומאוד מאוד התאים לי. החשיבה שלי היא תמיד שלווה שתי עולמות, מצד אחד חיבור חזק לעולם הרוח, מצד שני גם חשיבה ריאלית, מדעית, לצד זה. הזדמנות טובה גם לציין שרפואה סינית, אם מישהו חושב ללמוד, אז לומדים את זה בצורה רצינית, 4 שנים. אז כמו ששיתפתי, עולם הרפואה והפילוסופיה הסינית קסם לי. בשנה הרביעית אני טסתי להתמחות בבית חולים בסין, בית חולים האוניברסיטאי של אוניברסיטת זג'יאנג, בעצם של בעיר אנגז'ו. זג'יאנג זה המחוז, והסין הייתה בשבילי חוויה מכוננת. זה היה דבר מדהים לראות איך בתוך מוסד ענקי, דמיינו ממש בית חולים, שתי בניינים, 14 קומות כל בניין, היום זה כבר, אני יודע, עברו 14 שנה מאז שהייתי שם, היום אני כבר יודע שזה עוד יותר גדול, ומתבצעים שם טיפולים בכל כך הרבה בעיות ומחלות, ממש כמו כל בית חולים שאתם מדמיינים, אבל בתוך כל המקום הזה משולבת רפואה, שיטת ריפוי עתיקה, רפואה סינית, והשילוב הזה ביחד של ה... רפואה סינית בצורה מוסדית היא דבר מדהים. דבר מדהים גם בהמון אספקטים, אם זה בתוצאות שרואים, אם זה בגישה, שיש הרבה דברים שאפשר פשוט להאמין ולסמוך על הגוף וקצת לעזור לו ולעודד תהליכי ריפוי בגוף, ושתהליכי ריפוי שבכל מקרה הם קורים באופן טבעי, עם קצת עזרה, עם קצת מסלקים את מה שמפריע לתהליכי ריפוי האלה לקרות, אז אפשר לחוות דברים נפלאים, כל אחד לעצמו, ושוב, אני חוזר לחוויה שם בסין, של לראות עשרות מאות מטופלים כל יום, ורואים ממש, שתקופה של 4 חודשים, אז רואים שם ממש תהליכים, אפשר לראות ממש אנשים שמגיעים במצב מסוים, ותוך אפילו שבועיים במצב אחר, כי את הדיקור לפעמים אפילו עושים שם 5 ימים בשבוע, אז יכול להיות שבן אדם אחרי שבועיים הוא כבר אחרי סדרה של 10 טיפולים, ואני חושב שכל יום היה שם הרבה יותר מפעם תחושה של וואו, ושל איזה קסם זה רפואה סינית. לטפל באחרים כחלק מהדרך לטפל בעצמי. אני יכול לשתף שכמרצה לרפואה סינית וחבר בקהילה של מטפלים, וכמרצה את הרבה פעמים פוגשים סטודנטים ושומע גם את הסיפור שלהם, מה הביא אותם להגיע ללימודים של רפואה סינית, והרבה מטפלים הגיעו לתחום הטיפול מתוך כאב, מתוך חולי שהם התמודדו איתו, שהם מתמודדים איתו. יש סיפור מאוד נפוץ, אבל שתמיד מיוחד לשמוע אותו, זה מטפל שסבל מבעיה רפואית מסוימת, הלך להמון המון רופאים, טיפולים, בדיקות, כלום לא עזר לו, ובסוף הגיע לרפואה סינית. סיפורים כאלה כמובן גם על שיטות טיפול אחרות מתוך עולם הרפואה המשלימה, והדיקור, הצמחים, הטיפול הטבעי שהוא עבר עזר לו, ובעצם כיוון את דרכו לתוך עולם הטיפול. אז ככה זה סיפור ששומעים אותו הרבה ממטפלים. אני נחשפתי לעולם הטיפול, לעולם הריפוי הטבעי, עוד לפני שהכרתי ופגשתי את הבעיות שמלוות את החיים שלי. אבל אין ספק שהמפגש עם בעיות בריאות היה איזשהו טריגר או איזשהו זרז נוסף שהכווין אותי במסע הזה. במהלך השירות הצבאי שלי התחילו לי כאבי גב, מסעות משקלים, אני חושב שאם אני מסתכל על כאבי גב שהגיעו לבקר אותי בצבא, ומאז בעוצמה כזאת או אחרת, תקופות שיותר, תקופות שפחות, זה מלווה את החיים שלי כבר 20 שנה, אז שחרור, אז הרבה זמן. אני חושב שאם אני מסתכל על השורש שלהם, אם שוב, כבחור צעיר יש אולי איזושהי אשמה לפעמים כלפי צבא או כלפי סיטואציות מסוימות או בחירות מסוימות שעשיתי, היום אני מסתכל על זה ברמה יותר קולקטיבית, ואני חושב שאם היו מלמדים בצורה יותר נכונה, יציבה, כבר לא רק מהצבא, עוד מהבית ספר, אם היו מלמדים אותנו בצורה יותר נכונה, איך להתנהל עם הגוף, איך להיות קשובים לגוף, איך להיות קשובים למי שלידינו בצורה טובה יותר, ובטח שבתוך שירות צבאי, עם כמה הנחיות פשוטות, יכול להיות שהיו נחסכות ממני כמה פציעות. אבל אני לוקח את המקום הזה, וחושב שזה בדיוק מה שאני רוצה לדייק בשיתוף בחלק הזה, של לקחת חוויות כאלה שפוגשים ורואים שמעצבים את חיינו, ולקחת אותם למקום של בעצם שינוי של הסביבה והבחירה של קודם כל של להיות מטפל, אבל בכלל גם של ככה לצאת לאור, פודקאסט, בלוג, כתיבה, יצירה של דברים, לנסות באמת לעודד אנשים וליצור מציאות שהיא בריאה יותר, להעלות את המודעות לבריאות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ותמיד יותר קל למנוע בעיה מאשר אחר כך לטפל בה. בכל אופן, אז בחוויה האישית שלי, אחרי שהתחילו לי כאבי גב במהלך השירות הצבאי, אני די התייאשתי מהטיפול הרפואי של הצבא, מטיפול רפואי קונבנציונלי בכלל, והיה ברור לי שאני צריך לצאת לדרך של ריפוי עצמי, ואני זוכר שהייתה את המחשבה הזאת, שאם אני כבר יוצא לדרך כזאת, ותהיה לי יכולת לעזור לעצמי, תוך המפגש כמה דבר נורא זה כאב ותפיסות, אז היה ברור לי שאני ארצה להשתמש ביכולת הזאת, לעזור גם לאחרים שסובלים. ואני זוכר שממש זאת מחשבה שהייתה מבקרת לי הרבה פעמים בראש, בכל מיני דברים שהפריעו לי, זה לא רק היה עניין שזה מפריע לי, היה מגיע המחשבה, אם אני אדע לרפא את זה, אני אוכל לעזור לאחרים שהם לא יסבלו, וזה שווה את הכל. אפילו שווה לסבול בשביל זה. עולם הריפוי, הרפואה הטבעית והרוחניות. בחלק מהחופשות בצבא, הייתי נוסע לפסטיבלים, וכחלק מהתוכן שלהם, הייתי לומד על ריפוי טבעי. אני בתקופה הזאת התחלתי לקרוא המון ספרים על רפואה אלטרנטיבית, על רוחניות, צמחי מרפא, מדיטציות. גם לצבא הייתי לוקח איתי כל מיני מגזינים כאלה, חיים אחרים, דרך העושר, היו עוד כמה. כבר אז הרגשתי מאוד שונה מהמיינסטרים, בתקופה בצבא בלי סמארטפונים, אצל המגזין הכי פופולרי היה בלייזר, מגזין כזה, מגזין גברי, אותי עניין עולם תוכן מאוד שונה. עם לקראת סוף הצבא ובסיום הצבא, התחלתי להתעניין גם בקבלה, התחלתי ללמוד קבלה במרכז לקבלה, התחברתי מאוד לעולם הזה, והייתי מחובר לרוח מכל מיני כיוונים. פעם לא הייתי נעול על כיוון מסוים, אהבתי לקרוא בין עם דברים בתוך העולם של היהדות, בתוך עולם של בודהיזם, בתוך עולמות שונים שפגשתי. אהבתי מאוד את הספר הנבואה השמימית. זה ספר איזשהו מסע רוחני שגיבור עובר. הספר שיש בו כל מיני תובנות ש... מלוות אותי בשלבים שונים בחיי בעוצמות שונות, וכשלמדתי קבלה, זה היה משהו שהתחבר לי גם עם כל מיני תובנות שהיו לי מהספר, וכל מיני רעיונות שהיו כביכול פילוסופיים או רק רעיוניים, הם קיבלו איזשהו תיקוף, איזשהו תוקף אפשרי, עד כמה אנחנו יכולים דרך התודעה ודרך חיבור לעולם הרוח לעצב את המציאות שלנו ושל אחרים. ואני באמת מאמין שזה מאוד חשוב להתחבר, או לפחות לנסות כמה שיותר להיות בנתינה לאנשים סביבי, לעבודה על האגו, לזהות דפוסי התנהגות ולשחרר אותם. אני אומר את זה בלשון הווה, אבל בעצם זה המסקנות שהיו לי אז בתקופה ההיא, בגיל 21, דברים שבעצם ממש לקחתי כדבר מרכזי. תקופה הזאת הייתה תקופה עוד לפני הלימודים, תקופה מאוד מאוד רוחנית בחיים שלי. זה הדברים, הפוקוס שלי היה על הדברים האלה, על לשנות כל מיני דפוסים שהיו לי, להיות מחובר לעצמי, לפעול מתוך כמה שיותר מתוך מקום של נתינה ושל עזרה ושל יצירה ושל להביע את עצמי בעולם, לזהות סיטואציות שבהם האגו מוביל, וזה לא משנה אם זה אני או מישהו אחר. אצל רוב בני האדם בגיל 21 האגו מוביל הרבה, ברמה מסוימת זה אפילו חלק מהמצב הטבעי. אז הייתה עבודה, והתקופה הזאת זכורה לי כזמן מאוד רוחני, וגם התחביבים שלי מאוד השתנו בתקופה הזאת, כי זה ממש סוויץ' כזה, שכל דבר שלא קידם את מי שאני רציתי להיות, זז הצידה. דברים שלא קידמו אותי מבחינה התפתחותית או מבחינה רוחנית, הם כבר לא התאימו לי. בשלב מסוים, גם בתקופה הזאת פחות או יותר, אז החלטתי לצאת לטיול. בטיול גם עשיתי איזשהו let go בכלל לכל הרעיונות האלה, גם הרעיונות, אותם רעיונות עצמם שעיצבו אותי, של התפתחות, רוחניות, היה ממש איזשהו, טוב, עכשיו רגע נשים את הכל בצד, פשוט להיות אני. בטיול היה הרבה לחוות את החיים, ובטיול התחלתי לחשוב על מקצוע לחיים. היה ברור לי שזה בתחום הרפואה המשלימה, ומהדברים שקראתי, אז מהידע שהיה לי אז, רפואה סינית באמת נראיתה כל כך מעניינת, וכמו שהתפתחתי מקודם, גם עם הצמחי מרפא שהיו מאוד מאוד חלק מעולמי, עניינו אותי. אז היה משהו שהרגיש מאוד מאוד נכון, ועוד בטיול התקשרתי לאמא, אמא אני צריכת עזרה, תרשמי אותי לרפואה הסינית, אני רוצה תחילת שנה להתחיל. זהו, כשחזרתי מטיול הייתי ממש מוכוון מטרה. תחילת הדרך כמטפל, קורס רייקי. היום יש לי עשרות תעודות, את חלקן אני כלל לא זוכר, בטח לא תולה על הקיר, אבל את תעודת המטפל הראשונה שקיבלתי לעולם לא אשכח. זה עוד לפני הצבא, בתקופת התיכון, אמא שלי הציעה לי להירשם לקורס רייקי. קורס היה אצל אישה יקרה, אסתר מרום, היום היא כבר לא עוסקת בזה, עדיין בתחום הריפוי, אבל עושה דברים אחרים. יום אחד מקווה להזמין אותה גם לפודקאסט. והקורס הזה שהיה, שוב, הייתי בן 18, אולי פחות, נראה לי פחות, הוא הפגיש אותי בצורה מאוד עמוקה וחזקה עם עולם הרוח, עם איזשהו עולם של אנרגיות שהייתי מחובר אליו גם מאוד כילד, והיה משהו בתהליך ההתבגרות, אנחנו עוזבים כל מיני, מתרחקים מכל מיני דמיונות וכל מיני מחשבות שלא מתכתבות תמיד עם המציאות שמסביבנו. והיה משהו בקורס שחיבר אותי לאיזשהו משהו מאוד עמוק, שהיה קיים בי. למדתי בקורס לראות אילה של אנשים, יכולתי לראות אילות. חוויתי איך רגש ומחשבה משפיעים על האילה ועל השדה האנרגטי שלנו. למדתי איך להפוך את עצמי לצינור שמעביר אנרגיה אל גוף אחר, וגם שיש לי את היכולת לרפא את עצמי. תודה אמא, זה היה רעיון מעולה. אני חושב שיש משהו בתודעה הזאת של להיות צינור שמעביר את האנרגיה, זה משהו שמלווה אותי גם לאורך כל ה-20 שנה האחרונות כמטפל, קצת פחות מ-20. זה הבנה הזאת שבעצם אני במפגש עם מטופל, אני לא צריך להביא מתוך עצמי איזושהי אנרגיה, אני בעצם איזושהי צינור, הכוח של הריפוי נמצא מסביבנו בכל מקום, מתכתב גם שוב עם הפרק על גראונדינג, על שיש כוח ריפוי באדמה, עם בשיחות על פרק 43, אם אני זוכר נכון, יש את הפרק על ריפוי דרך תודעה עם רן קליף. בעצם האפשרות לריפוי, מה זה תודעה? דרך המחשבות שלנו, דרך מה שעובר לנו בראש, האפשרות לריפוי כל כך זמינה לכולם, דרך האוויר, דרך הכל. ויש משהו בתודעה הזאת של להיות איזשהו צינור, להיות פשוט איזשהו משהו שפשוט מחבר בין אנרגיה של ריפוי שהיא פשוט, פשוט קיימת. לא תמיד, אנחנו כל הזמן גם קולטים אותה. לפעמים יותר, ניקח את זה רגע למערכת הצבים, אז אם מערכת הצבים סימפתטית בפעולה, אנחנו דרוכים, אנחנו הערוץ הזה של לקבל ריפוי מהקוסמוס, ירד הילוך, בין אם נהיה על אדמה או בין אם נשב בשקט. וכשמערכת הצבים פרסימפתטית, מערכת הצבים היקפית, היא דומיננטית יותר והיא בפעולה, שזה נגיד משהו שקורה באופן כמעט אוטומטי עם דיקור, או אחרי תרגול ממושך של מדיטציה, או הרבה דברים ששוב, כל אחד והדרכים שלו, בין מי שיודע שהוא עושה את זה ובין מי שלא, להפעיל או להגביר את העוצמה של המערכת הזאת. אבל שמערכת הצבים היקפית בפעולה, אז אפשר להסתכל על זה מהמקום שאנרגיה של ריפוי יותר קל להגיע אל הגוף. אז אנחנו עושים תהליכים שהם בפנים, הגוף עושה בעצמו, אבל יש משהו בתקשורת הזאת של הגוף בין הפנים לחוץ. אני חושב שזה אחד העקרונות אולי של ככה נשארו איתי כמטפל עוד אז מהקורס, כי אני לא עושה באופן רשמי רייקי, אבל יש משהו מזה שהוא נשאר בלהיות צינור של אור. אני באמת מאמין שזה עיקר העבודה שלי, אני עובד עם כל מיני מחטים, קולנים, צלילים, מוקסות, אני עובד בקליניקה עם כל מיני כלים, אבל כן, אני גם יכול רק לשים ידיים וזה יקרה. ויש משהו בחיבור הזה, גם כצינור, אני מחבר את העולמות, להיות באיזשהו מקום של איזשהו חיבור לאינטואיציה מאוד גבוהה, להשתמש בידע שיש לי, לשים רגע את כל מיני מתודות וכל מיני חוקים, שיש גם בתוך הרפואה הסינית, המון מתודות של אם יש ככה, עושים ככה, אז לשים לפעמים רגע את הכל בצד, להרגיש רגע מה אנרגטית, מה הבן אדם צריך, מה הגוף שמולי צריך, ופשוט לתת לזה לעבור אליו. אז להעביר את זה, זה יכול להיות איזשהו שיפול שוב, שהוא דרך מחט או דרך משהו אחר, אבל מאחורי זה יש גם איזשהו רעיון רוחני, או מי שקשה עם מילים של רוחניות, אז רעיון תודעתי או מחשבתי, או כוונה. זה משהו שכל אחד יכול להתחבר, עם הכוונה מגיעים המעשים, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לכוונה. זהו, אז זה ככה איזשהו שיתוף על הרייקי. מה שאני ממש יכול לזכור אותו, שלמדתי רייקי, אז היו כל מיני מחשבות ואמונות שהיו בתוכי, היו חלק ממני, והם פתאום קיבלו איזושהי לגיטימציה, וזה ממש עזר לי להיפתח לעולם חדש. הייתי עושה הרבה טיפולים לעצמי, מדי פעם לקרובים אליי, לעתים רחוקות לאנשים אחרים, וכשהייתי עושה טיפול לעצמי, אז הרגשתי מאוד מחובר לעצמי, גם התגובות היו מאוד טובות מאנשים שעשיתי להם, אבל זה תמיד היה פחות, שוב, עד שבחרתי להיות מטפל ברפואה סינית, זה היה רק משהו ברקע, אש קטנה, גם לא החשבתי את עצמי כמטפל, זהו, וזה אבן דרך חשובה, שאני שמח לשתף כאן, ונצל רגע את ההזדמנות הזאת של החיבור, גם רגע להודעה. אז יש עוד המשך, אל תלכו, אבל תודה שאתם מקשיבים, ועוזרים לחיבור הזה. אז הפרק היום אני מדבר על דרך המטפל, על הדרך שלי. מתוך הדרך הזאת אני גם רוצה לשתף מהעולם שלי, לעורר השראה. אני יודע שאנשים שלפעמים מתעניינים בעולם הזה, בין אם זה כמקצוע, או בין באופן כללי, או בין פשוט עוד דבר נוסף, לשמוע, להקשיב לדרך של אחרים, זה משהו שיש לו הרבה משמעות. אני אגיד כבר עכשיו, שאם הפרק הזה נוגע בכם, כי באמת אני פעם ראשונה שאני מעלה לפודקאסט פרק הזה, ויש פה משהו ככה מאוד אותנטי, אז אני אשמח לדעת, לקבל איזה תגובה או פידבק. Good things, bad things, כל מה שעולה לכם, אני אשמח לשמוע. אם הזכרתי את אמא, שהיא זאת שהזמינה אותי במתנה לקורס ריקי, או שלחה אותי, אז אמא שלי היא מטפלת באמנות, צלמת, יוצרת, ואין ספק שלאימא שלי יש השפעה על הדרך שלי. האמת שכמה שיש בזה משהו שהוא מאוד מתחבר, אימא מטפלת, בן מטפל, ההבנה של ההשפעה הזאת הגיעה בעיקר מתוך שיחות עם אנשים. כי כשאנשים שואלים אותי, בקליניקה בעיקר, אבל גם הזדמנויות אחרות, מה אימא שלי עושה? ואני מספר שהיא אומנית ויוצרת ומטפלת באומנות. אמא גם היוצרת של קלפי דרך היד. בקרוב יש עוד סדרה חדשה של קלפים טיפוליים שהולכת לצאת לאור העולם, וזה מרגש. אז שאני מספר על אמא, זה כאילו מרגיש להם מאוד ברור שאני מטפל, שאני כאילו התפוח לא נופל רחוק מהעץ, כמו שאומרים. וכשר הזאת משעשע. בדיוק בן דוד שלי שלח לי איזה תמונה של רגליים ואמר, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, כי אמא שלי מצלמת הרבה כפות ידיים, ואני מייצר תנועה בעולם שאנשים מצלמים את הכפות רגליים שלהם על האדמה, הדשא בחוץ, בטבע. אז יש איזשהו משהו בציר הזה של הציר הבן דורי, של המשכיות של דברים, בצורה אחרת, באופן אחר. בהקשר הזה אני חושב שבני האדם אוהבים להרגיש שהם טובים ויוצרים את המציאות שלהם, ושהבחירות שלהם מגיעות מאיזשהו מקום מאוד פנימי. אז בסיפור שלי כבן אדם, אמא עד לפחות עד גיל מסוים, אמא לא הייתה משהו מאוד דומיננטי או משמעותי בבחירה הזאת. והאופן המודע לא תמיד היה שם, היום זה ברור לי שגם אם לא במודע, אמא תמיד ברקע, היא חלק ממי שאני. ילד שמדמיין הרבה. החיבור לעולם הרוחניות תמיד היה אצלי בחיים ברמה כזאת או אחרת. עוד בתור ילד קטן הייתי מדמיין הרבה דברים על אנרגיות. הייתי מדמיין ומשתעשע ברעיון שאני יכול לייצר כדור או קובייה של אנרגיה שיכולה להעניק וליצור כל דבר שאני ארצה ואחשוב עליו. הייתי מסתכל על השמש הרבה, גם בצהריים, ומדמיין שהיא מתינה אותי באנרגיה, ואוקוס פוקוס, היא באמת הייתה מתינה אותי באנרגיה. גם היום כבר חציתי את גיל 40, אני מדי פעם עושה, אם אני עושה סן גייזינג, אם אני ככה מסתכל קצת על השמש, אני נזכר באותו ילד שיושב באוטובוס ליד החלון ופשוט בועה בשמש ונמצא בעולם משלו. הילד הזה הוא אני.
כילד זה זיכרון חזק. אז אין פה המלצה לעשות ככה או להסתכל על השמש. רק על עצמי לספר ידעתי. זהו, לסיכום, כמה מחשבות על אינטואיציה. הבחירה להיות מטפל ברפואה סינית, אז היא לא הייתה אירוע יחיד, זה צירוף של אירועים, מקרים, מחשבות, וכולם, כמו ששיתפתי, שזורים בסיפור חיי. ואם לדייק מה הוביל אותי להיות מטפל למילה אחת, אז אני אבחר באינטואיציה. איזושהי תחושה פנימית, הרגשה, הבנה פנימית שזה מי שאני ושזה מה שאני הולך לעשות וזה מה שאני עושה עד היום. ואני מאפשר לאינטואיציה שלי להוביל אותי, היא נוכחת יום יום, גם בקליניקה וכל טיפול, גם בבחירה בדרך של להיות מטפל, לעזור לאנשים אחרים, וגם בדברים שאני יוצר, אם זה הפודקאסט הזה, בלוג, ריטריטים שאני מתחיל בעצם לעשות בארץ ובעולם, סדנאות למטפלים, סדנאות לקהל הרחב, כל הסיפור של הגראונדינג, שזה משהו ככה שיש לו עכשיו דחיפה חזקה, יש לי קבוצת פייסבוק בנושא גראונדינג וחיבור לאדמה שצומחת בקצב מפתיע ומשמח, ונבנית שם ממש קהילה. אז יש איזשהו חיבור פנימי, נקרא לו אינטואיציה, שמוביל את הדברים האלה. זהו. אני אסיים עם זה עם קריאה לכם, להקשיב לקול הפנימי, להקשיב לאינטואיציה שלכם, ומאחל הרבה הרבה בריאות, והרבה תודה לכל מי שהאזין והיה איתי במסע הזה. אני בטעות הקלטתי גם עם מיקרופון שהוא פחות טוב, לא שמתי לב שהייתי על מיקרופון אחר, אז אם צלחתם את כל זה, אפילו למרות האיכות שהיא קצת פחות טובה מבדרך כלל, אז עוד יותר שפו עליכם. תודה ענקית, אם אהבתם, אם אתם חושבים שזה הפרק הזה או פרקים אחרים, יכולים לעזור, לתרום לאחרים, שתפו, בואו נחלוק את הידע הזה של ליצור עולם בריא וטוב יותר. נתראה בפרק הבא.